שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
אז ברוך השם אנחנו חוזרים לשגרה המבורכת של הרבוצוס טוירו. אחרי שנה קשה שבה, לא אמרתי שיעורים ברבים, רק על ידי טכנולוגיה, בכל המועד הזה, ברוך השם, שוב זכיתי לקבץ המונים בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, ולהרביץ תורה ברבים. וזו הייתה הרגשה נפלאה. לא שהתבטלנו שנה תמימה. עשינו כמיטב יכולתנו להמשיך ברבוצוס טוירו בדרכים שהיו בידינו, דרכים טכנולוגיות. אבל אני חייב לומר, אינו ידוימה לומר שיעור מול מצלמה, מול מסך של מחשב, כלומר שיעור מול 500 פנים מאירות, 500 פנים שעל כל אחת מהם חיוך גדול של שמחת התורה וחד וסדר שמייצר. וזו הייתה חוויה נפלאה. ואני מתפלל לקודש ברוך הוא שלעולם לא עוד, שלעולם לא נצטרך שוב לבטל שיעורי תורה ברבים, שלעולם לא נצטרך שוב לסגור בית כנסיות או בית מדרשות, והקודש ברוך ימנע מגפה מנחלוסנו ויסיר ממנו כל תקלה וכל מחלה ונגע וכתותו, שנדע רק ימים טובים, ושנזכה תמיד להגדיל תורה ולהאדירה. מודים על העבר ומתפללים על העתיד. רבים פנו אליי בבקשה, שגם כאשר אנחנו שוב נאמר שיעורים ברבים, ונשב עם הקהל בבית כנסיות, שאני אמשיך להגיד את השיעורים גם דרך כל הלשון, ודבריהם התיישבו עליבי, וכך אני מקווה לעשות, מכיוון שרבבות נהנים מהשיעורים האלה, ולכן אנחנו מנצלים את כל הכלים שעומדים ברשותנו, לשמח לבבות בדברי תורה, להרביץ תורה ברבים, להגדיל תורה ולהאדירה, כה ייתן השם וכה יוסיף. אז השבוע, ככלות ימי החג, אנחנו קוראים פרשה שמיני. פרשה שמיני זה הפרשה העיקרית של מחלות אסורות, במיוחד המינים הטהורים והמינים הטמאים. מהפסוקים של פרשס השבוע אנחנו לומדים גם את הדין של כל היועצים על התומי תומי, ומדובר בשתי סוגיות, בחורס דבו וחורן דף סמך דלת. סוגיה אחת עוסקת בחלב של המינים הטמאים, סוגיה אחרת בביצים של המינים הטמאים, אבל דין זה כדין זה, כל היועצים על התומי תומי. היום אנחנו מייחדים את השיעור לסוגיה שלא כתובה בפרשס השבוע, מסיבה מאוד פשוטה. מדובר בסדר רבון אבל לא בסדר דאורייתא, אבל מעניין לעניין באויסא הוא עניין, ואני מעדיף לעסוק בסוגיות שיש בהן גם פן הלוך על המייסא. ולכן היום אנחנו מדברים על איסור של חלב עקום, חלב נוכרי שאסרו חז"ל, ונדבר גם שאלות שהתעוררו בדורנו הלוך על המייסא, אף על פי שתכלית השיעור הזה איננו פסיקה הלוך על המייסא, אלא חד וסדר שמייצר להסביר את הסוגיות, אבל בכל זאת יש חשיבות כאשר אנחנו בכל זאת נוגעים בהלוך על המעשה. אז מקור הסוגיה בעביד הזור דף למד הי עמוד בי, שם אנחנו לומדים שחלב גוי אסורה בשתייה. וחלב נוכרי לא תלוי בבעלות של מי החלב, אלא מי החולב. חלב שחלב נוכרי אסורה בשתייה. למה חזל עזרו חלב נוכרי? שמה יערב בו חלב תמה. ומכיוון שהזכרתי מקודם, חלב של התמאים תמה כמותם ואסורה בשתייה, אנחנו חוששים שמה גוי חלב מינים תמאים, וערבב את החלב בחלב הטהור, ולכן אסרו חזל חול המנוחי. ומכיוון שכן, אנחנו עומדים הלכה נוספת בדף למד תסומד בייז, שם יהודי נמצא שם, והוא מפקח, והוא יכול לראות את מעשיהם של החולבים, מותר לשתות את החלב. וגם הוא אומר את יתרה מזו, גם כאשר הוא יושב שם, וממקום ישיבתו הוא לא יכול לפקח, הוא לא רואה דבר. אבל מכיוון שבכל רגע נתון הוא יכול לקום, וכאשר הוא קם ועומד על רגליו, הוא כן יכול לפקח ולראות מה עושים החולבים, מרטס. ולכן אנחנו לא חוששים שמא גוי ערבב חלב של המינים הטמאים, כי הוא מפחד. אף על פי שהיהודי יושב, וכאשר הוא יושב הוא לא רואה דבר, אבל מכיוון שכל רגע בידו לקום, וזה לא לוקח יותר משנייה, ולכן הגוי מפחד, ואנחנו לא חוששים שמא ערב חלב טמא. הלכות הן המפורשות גם ביורד עשם הקוף תזוב, סיף הראשון, פרטיהם ודקדוקיהם. שני עמודי ההלכה, התז וגם השח, תז סיף קוטן, גמל שח סיף קוטן דל, שניהם אומרים, גם יויצא ונכנס, די בו. אף על פי שבגמרה לא כתוב יויצא ונכנס בהקשר של חולבקו, מה שכתוב זה יושב ועומד. אבל התז והשח שניהם אומרים, זה לבוס הטיימה. מה ההיגיון? ההיגיון הוא מרטס. ולכן מה זה משנה אם הוא יושב יכול לעמוד, או בכל רגע נתון הוא יכול להיכנס לחדר, הוא יכול להיכנס למגרש, ולכן גם יועץ ונכנס די בו כדי להתיר חלב עקום. יש מחלוקת עצומה. מימות מרבותינו ראשונים עד לאחרוני האחרונים, ושאלה הזו חוזרת על עצמה כמעט בכל דור ודור, האם אנחנו צריכים לחשוש לכל הוואקום גם כאשר בלתי סביר בעליל שהגוי יערבב חלב טמא בתוך החלב שהוא חולב בשבילנו מהמינים הטהורים? ושאלה זו בעיקר נשאלת בשני פנים. ושני הפנים לכאורה הם שני צדדים של אותו המטבע. כאשר בלתי סביר שישתמש בחלב טמא משום שאין בידו לעשות כן, או משום שאין לו אינסנטיב, אין לו מניע לעשות כן. אין יתרון כלכלי, הוא לא ירוויח שום דבר, ובשני המצבים האלה נחלקו גדוי להפויס, כמה אם צריך לחשוש לכל ולוכלי, או לא. שאלה הזו פותחת גם בדברי המורדכי, מסכת עבודה זרה, טוב, טוב, חבוב, אביס יוסף מצטט את המורדכי, והיא בעיקר התשבץ, בכמה מקורות בדברי התשבץ. והשאלה היסודית היא, איך אנחנו מגדירים את האיסור של חלב נוכרי? האם זה דובו שנאסר במניין? ודובו שנאסר במניין צריך מניין אחר להתירו. וכלל גדול, והמקור של הכלל הזה במסכת בית סדף ה', גזרות חכמים עומדים בעינם גם כאשר הטעם שחכמים אז אמרו כאשר אסרו את הדברים, גם אם הטעם כבר בלתי סביר בעליל, גם אם הטעם כבר לא נוהג, לא שייך, אבל הגזירה עומדת בעינה. וזה כלל גדול בהלכה. וזה מביא אותנו לשאלה, האם איסור של חלב רוחי זה חשש או גזירה? אם מדובר בגזירה, הגזירה עומדת בעינה ואיננה בטלה גם אם הטעם כבר לא שייך. הוא שמרו חזל, דובר שנעשה במניין צריך מניין אחר להתירו, וכל עוד לא קם בייזדן, שהוא גדול כמו הבייזדן שהשר, שבידו להתיר, האיסור עומד בעינו. או שמה, לא מדובר בגזירה, אלא בעיקר בחשש. חזל אמרו שאנחנו צריכים לחשוש שמה, הגוי ערבב חלב טמא בחלב הטהור. ואם בחשש עסקינן, אז יש זכות ואף חובה לבייזדן בכל דור ודור להעריך את הדברים האם עדיין סביר לחשוש, או שמה לא צריך לחשוש. אז בדבר הגמור, כאשר הגמור אומרת בדף למד ת' שאף על פי שהיהודי יושב, וממקום הוא שבו הוא לא רואה דבר, אילו יקום, הוא יכול לראות מותר ולא צריך לחשוש. והגמור שואלת, במה מדובר? אם יש בהמות טמאות בעדר, אז למה אפשר להסתפק בכך שהוא יושב? כאשר ממקום מושבו הוא לא יכול לראות דבר. ואם מדובר כשאין בהמה טמאה בעדר, פשיטה. כך שואלת הגמור, פשיטה. יש שני פירושים בדבר הגמור הפשיטה. התש בצווין פשיטה, שאם אין בהימה תמיה בעדר, אז לא צריך פיקוח בכלל. מניין הוא יביא חלב תמה. המורדכי סותר את הפירוש הזה, והמורדכי אומר, כל כוונס הגמור כאשר הגמור שואלת פשיטה, פשיטה שאפשר לסמוך על יהודי שיושב, אבל בלי שיהודי יושב שם, אנחנו לא מקילים בחלב נוכרי. שואל התשבץ, אבל אין שם בהמות מאות. צריכים לחשוש שמהגוי הגניב בכליו חלב תמה שהוא חלב במקום אחר. אז גם אם אין בהמות מאות בעדר, עדיין לא היינו מתירים אלא משום שיהודי יושב שם. וכאשר הגמור שואלת, אם אין בהמת מאה בעדר פשיטה, אין הכוונה פשיטה שלא צריך פיקוח. פשיטה שאפשר לספק ביהודי שיושב. והגמרא מתרצת, מדובר ביש בהמת מאה בעדר, ואף על פי כן אפשר לסמוך על יהודי יושב, מכיוון שבכל רגע נתון הוא יכול לעמוד, כפי שהסברנו מקודם. בכל אופן, השאלה היסודית, כיצד מגדירים את כל האיסור של חורב נוכרי? גזירה יש כאן או חשש. מארי ברונה, שהיה מראשוני אשכנז החשובים, מארי ברונה זמניין ח' נוקט להדיה, מדובר בדובה של נסע במניין וצריך מניין אחר להתירו. כך נוקט כאשר אנחנו מדלגים על 400 שנה. תשובס חסם סויפי רדי עקוב זין, וחסם סויפי מעריך בדברים, והוא כותב, מדובר בגזירה, וגזירות אינן בטלות גם כאשר הטעם של הגזירה כבר לא שייך או לא סביר, כך דעת מרו ברונה מן הראשונים וחסם סויפה מן האחרונים. בין מהרי ברונה לחסם סויפה אנחנו מוצאים את דברי רב רוזה פלקלס, תלמידו הגדול של הנוידי ביהודה, בהקדמה לשאלס תשובס תשובה מיהבו, והוא מתבטא בחריפות נגד אלה שרצו להקל בכל הבנוכרי מסברות שונות, והוא כותב דברים בוטים שהם קלי דעס ועמי אורץ ואין מקום להקל, כך נוקט תשובה מיהבו, והוא היה אחד מגדורי תלמידיו של הנוידי ביהודה. ובעקבותיו, כך גם רבי יצחק אלחון אינספקטור, בשלס ג'ובס באר יצחוק, כמדומן יורדי י' ג', רבים המחמירים, אבל לעומתם רבים המקילים. ושלושה גדול ישראל מאחד השושלות החשובות ביותר של רבני ישראל בקהילות ספרד. התשבץ, רבנו שמעון בן צמח דורן, בתשובס התשבץ, בנו הרשבש, רבנו שלמה בן רב שמעון, צמח דורן, וחוט המשולש. הדור השלישי למשפחת דורן, וזה כבר כמה מחברים של הנכדים של התשבץ, ולכן הספר הזה קרוי חוט המשולש. שאלת שצ'ובס, חוט המשולש, חלק ד' סמלמת בייז, הוא מביא בשם סבא שלו, שבמקום שלא סביר לחשוש לחולם הנוכרי. באחד משני טעמים, או במקום שחלב בהמת מאה יקרה, אולי יותר מאשר חלב בהמת האירו. ואם כן, לגוי אין מניע, אין לו מניע כלכלי לערבב חורף תום ובחורף תור, הוא רק יוצא לפסד, בחיי גבנה לא צריך לחשוש, או לחילופין. כאשר לא זו בלבד שאין בהמת מאה בעדר, אין בהמת מאה בכל העיר או בכל המחוז, פעם לא היו אמצעי קירור. ואם ברדיו של 100 קילומטר אין בכלל עדנים של בהמות טמאות, ואנחנו לא יודעים שיש בכלל בהמות טמאות באזור, אז מה צריך לחשוש? אם הוא יביא חלב בהמה טמאה ממרחק של 100 קילומטר, ייקח לו שבוע להגיע, החלב יחמיץ 100 פעמים, ולכן, כאשר אין בכל העיר בהמות טמאות מצד אחד, או כאשר הוא רק יוצא נפסד, אם הוא יוצא לערבב חולף תומה וחולף תומה בחיי גבנה, לדעת התשבץ לא צריך להחמיאו. והם מעידים שכך המנהג בעיר תלמסן, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק את השם, כך מנהג בעירנו להקל לפי הוראות הסבא הגדול בעל התשבץ. כך אנחנו מוצאים בתשובס הרשבש, דור האמצעי, רבנו שלמה בן רבי שמעון. תשובס הרשבש, תוף קוף נון דלד, וזה חוזה לתשובס התשבץ, חלק א', סמן קוף מם ג'. תשבץ, רשבש, חוט המשולש, הם סבורים שבחשש עסקינן ולא בגזרה. ומשום כך, כאשר בלתי סביר לחלוטין לחשוש, אפשר להקל. כך כותב גם תשובה של רדב"ז. רדב"ז היה לפני 450 שנה, אפילו יותר, רבה הראשי של מצרים, מעמודי הלכה, תשובה הרדב"ז, חלק ד' סימן ע"ה, hey, גם הוא מן המקילים. ואחרון, אחרון חובב, הפרי חודש, קוף תזבוב, סיף קוטנבוב, גם פרס הפרי חודש, להקל. ואם כן, יש לנו מרי ברונה, חסם סויפר, תשובה מיהבו, באל יצרוק, שמחמירים, לעומתם, שלוש דורות, גדול יסור למשפחת דורה, נטש וצר השבש, חוט המשולש, הרדב"ז, הפרי חודש, כל אלה דעתם להקל. והמחלוקת הזו נשנית בשני תחומים הלוך על המעשה. או כאשר לגמרי בלתי סביר לחשוש, משום שאין בהימות טמאות בכל האזור. בזמננו, אני חושב שבעולם המודרני, כל החלב שמשווקים ושותים, רק חלב בהימה טהורה. ברובו הגדול חלב פרה, רבים שותים חלב עיזים, מסיבות בריאותיות שונות. אני חושב שעושים שימוש גם בחלב של גמלים צעירים, אבל זה בעיקר לצרכים רפואיים ולא שיווק המוני, ולכן לדעת הפרי חודש וכל אלה שקדמו לו, לא יכול בזמננו לא צריך לחשוש. זה כמו מקום שאין בו בהימות טמאות, ואולי אפילו הולכים אחרי הרוב, לא רוצה להיכנס לסוג של רוב וקבוע, אבל מכל מקום, הפן השני של השאלה, כשאין כדאיות כלכלית, כפי שהסברתי, משום שחלב בהמה טהורה, זולה לאין ארוך, מחלב בהמה טמאה. והחקירה היסודית, השאלה היסודית היא, איך אנחנו מגדירים את איסור של חלב בהמה? גזירה, ואם זה גזירה, הגזירה עומדת בתוקפה ובעינה, גם כאשר הטעם הופך להיות בלתי רלוונטי או בלתי סביר, או שמה בחשש הסכינן, ואם בחשש הסכינן, כשלא צריך לחשוש, לא צריך לחשוש. החזוניש, יורד הימם א' ד', מביא את החסם סויפה וחולק עליו, והחזוניש הולך בעקבות הפרי חודש, שהולך בעקבות הרדב"ז והתשמץ וכל הגדוי למאחרים שהזכרתי. ואם כן, הבאתי דעות הראשונים והאחרונים, ואני רוצה להגיע עד לגדולי זמננו. בתשובס מן חסיד צחוק יש שלוש תשובות, חלק א', חלק ב', חלק ג', חלק א', קוף למד חס, חלק ב', סמחוף א', חלק ג', סמן ע', ה', ובכל שלושת התשובות הוא חוזר על עמדתו שאין להתיר חול וואקום, גם לא כשיש פיקוח ממשלתי, משום שמדובר בגזרס רחומים, וגזרס רחומים עומדים בעינם גם כאשר הטעם לא סביר או אפילו בלתי רלוונטי. אז אני לא רוצה להאריך. בעצם הנחת היסוד, גזרס חכומים, עומדים בעינם גם כאשר הטעם כבר לא סביר. זה פולמוס גדול. הזכרתי את דברי הגמור, בית סדף ה. אבל בין אותם, כך מביאים התויסס במסכת בית סדף, בין אותם הקל בעין מטפחן ועין מרקדן, משום שאנחנו לא בקיים בתיקון כלי שיר. חזל אמרו, אסור לנגן בכלי שיר ושבס, אפילו למחוא כפיים ולרקוד גם, כן אסור שם יתקן כלי שיר, הבן אותם סבור, אבל אנחנו לא בקיאים בתיקון כלי שיר, ולכן הגזירה לא כל כך סבירה, ולכן יש לה קל. אבל הביסויסר סמישין למטס, חולק על הבן אותם, והוא פוסק בשולחן אורך, אסור לטפוח, אסור לרקוד, קל וחומש אסור לנגן בכלי שיר, שם יתקן כלי שיר. הרי שנח לקורא שוינם והפויסקים בשאלה הזו, אבל רובם המוחלט של גדוי לדויס הולכים בעקבות הבייס יוסף. אין להקל בגזרס חכומים גם כאשר הטעם בלתי סביר בעליל. הגזרות עומדים בעינן, וכך גם בנידון דידן. אלה שבנידון דידן השאלה היא, האם אכן מדובר בגזרה או שמה מדובר בחשש. אחת השאלות המאוד מצויות ורלוונטיות היום. היום במדינות המתוקנות, כאשר אם יצרן, חלבן, חברה כלשהי, תמכור חלב פרה, וימצא שהיא זייפה ושקרה, ובעצם יש חלב של מינים אחרים, היא צפויה לכנסות כבדים, האם עדיין יש לאסור חול וואקום. בארצות הברית, בכל העולם כולו, אבל בעיקר בארצות הברית, ידועה שיטתו של משה פיינשטיין, של איגרס מוישה, וכאן כך כתוב באיגרס מוישה, יורדי החלק א' סמן מם זין, שאפשר לסמוך על העובדה שיש פיקוח ממשלתי, והעובר על החוק צפוי לכנסות כבדים, ולכן לא סביר לחשוש שמה יערבבו חלב טמא, כך פסק רב מוישה. הפסק הזה מיוחס לרב מוישה, ורב מוישה למרות שכתב להקל, מעיד על עצמו שאני אף פעם לא שמחתי על היתר הזה, וכאשר אפשר להשיג חולב ישראל, ודאי שלא ראוי לשתות חולב נוכרי. אבל מי שהקדים את רב מוישה הוא החזון איש, וזה בעצם שיטת החזון איש. הכולה הזו, לסמוך על העובדה שיש פיקוח ממשלתי, אפשר להסביר בשלושה דרכים. חזון איש יש לו את הדרך שלו, רב מוישה הדרך שלו, ואני הקטן והעוני, כתלמיד דדן לפני רבו יוסף בקעקע, אני הייתי מציע דרך שלישית בביור העניין. למה יש מקום לסמוך על העובדה שבעולם המודרני יש פיקוח ממשלתי, ואם אדם יערבב חלב טמא בתוך חלב טהור, הוא צפוי לכנסות כבדים. החזון איש, כאשר הוא דחה דברי אחסם סייפר, הולך בעקבות הפרי חודש. ולשיטתו, כאשר החשש של תרובת חלב טמא הוא בלתי סביר בעליל, יש להקל. והסברתי מקודם, שיטת הפרי חודש, שיש לו רבים מגדול ישראל שלפניו, היא שמדובר בחשש, ומכיוון שבחשוש עסקין ולא בגזירה, כאשר החשש הוא רחוק, לא מסתבר יש מקום להקל. ולכן אומר החזון איש, גם כשיש פיקוח ממשלתי, לא סביר שמאן דהוא יזייף ויחשוף את עצמו או לשלילת רישיון או לקנסות כבדים, ולכן אפשר לסמוך לכולה. זה המהלך, זה השיטה של החזון איש. והוא מדמה פיקוח ממשלתי להפסד ממוני באופן ישיר, כאשר חלב טמא עולה יותר. יותר מאשר חלב טהור, או הסבירות הנמוכה, שאדם יכול להביא חלב ממקום אחר, כאשר אין באזור בהימות טמאות. זו שיטת החזון איש. לפי הפרי חודש, ולדעת החזון איש, עיקרה לא חלק הפרי חודש, לא כדעת המחמירים, ולכן יש מקום להקל גם בנידון דידן. רב מוישה מנמק את הדברים במבט שונה לחלוטין, ורב מוישה אומר, ידיעה ברורה שווה ראייה. וכשם שחזל הקלו כאשר ישראל רואה או שהוא יכול לראות, כך יש להקל גם בידיעה, ידיעה ללא ראייה. ורמי שבתשובה שלו מביא כמה וכמה מקומות שמהם למדנו. ידיעה שווה ראייה. וכאשר יש עומדנה ברורה, הלאי זה כאילו ראינו. ראייה ראשונה משבוע זה פלמד הלאה. שני אנשים נכנסו לחורבה. פלוני רודף אחרי אלמוני. אנחנו נכנסים לחורבה לחדר כמה שניות אחריהם. אחד מן השניים. יש לו נשיכה טריה בגבו והוא מדמם. יורד דם ורואים סימני שיניים. נושך בגבוי. מכיוון שמבחינה פיזית אדם לא יכול לנשוך את הגב שלו. אלא אם כן יש לו צוואר של ג'ירפה שאין לבני אדם, ולכן מי נשך אותו בגבו? ברור, ברור מי נשך אותו. מלאך גבריה לא עשה את זה, מלאך מחול לא עשה את זה, שדים ורוחות לא עשו את זה, רק האדם שעומד לצידו, ואפשר לסמוך על האומדנה הזו אפילו לחייב דין המומנס. לדעת התויסס במסכת שבועס, אפילו דין הנפושויס, וזה כבר חידוש גדול. ברמב״ם מבואה לא כן, אבל זה לא הסוגיה שלנו היום. היום אנחנו לא עוסקים בדיני אומדנה, אלא בדיני חול וואקום. אבל רב מוישה אומר, כשם שבהלכה הזו ראייה ברורה, הרי זה כאילו יש שני עדים, כך גם ידיעה שווה ראייה. הן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביו. זו סוגיה שמופיעה כמה וכמה מקומות בשעס. כאשר אנחנו רואים איש לאישה מתייחדים, אנחנו מניחים שעשו מעשה בעקבות הייחוד. וזו ההגדרה של חזל, הן הן עדי ייחוד, הן הן עדי ביה. מקור שלישי מביא למוישה בדברי התויסס, ביובומס, מם היומד בייס. דבר שידוע לכולם, כאילו יש עדים. ולכן אומר למוישה, מכיוון שאנחנו יכולים להניח הנחה ברורה, שאדם לא יסכן את הפרנסה שלו, ולא יגרום לעצמו הפסידים עצומים, כדי להרוויח פלוטות, הרי זה כאילו יהודי יושב שם ומפקח. אני מתקשה לקבל את הסברה של רמויש, אני חושב שיש פה ערבוב תחומים. עומדן לחוד, והשערה באלמה לחוד. הצד השווה שבמקורות של רמויש מביא, ברובה מדובר בטבע. בדרך הטבע אדם לא יכול לנשוך את גבו, ולכן מדובר לא בהשערה, אלא אכן בידיעה ודאית. אין דרך לפי המדע הפיזי שאדם יכול לנשוך את גבו, ולכן הרי זה אכן ידיעה ברורה. הן הן עד ייחוד, הן הן עד ביה. זה דרכם של בני האדם. זה מעין חזוק. דבר ידוע לכל, סוגיה בפני עצמו. כשכולם יודעים דבר, שאביד לגליה, שנראה לעיניים, אנחנו סומכים עליהם. בנושא שלנו, אפשר לקרוא לזה ידיעה ברורה, וכי אין פוראי חוק? אני חושב שכל אחד ואחד ממנו מכיר כמה אנשים שלא שומעים על החוק, ולא תמיד באופן הגיוני. ויש הרבה אנשים שכדי להרוויח פרוטה באופן מיידי יסכנו את כל העתיד שלהם. גם יסתכנו לשבת בכלא עשרות שנים, ומה עשם בכל יום, ולכן אי אפשר לדמות את זה לדוגמאות שרב מוישה מביא. אני לא חושב, יש כאן השערה. אז אני מבין את החזוניש. החזוניש אומר, כן, יש להניח בלתי סביר שאדם יסכן את כל עתידו הכלכלי כדי להרוויח כמה פרטות. חוסר סבירות. כמו חוסר סבירות שאדם יפסיד כסף כדי להרבב חולף תום ובחולף תום. חוסר סבירות שאדם יכול להביא חלב תמם ממקום כלשהו, ממרחקים. אז אני מבין את החזוניש שהוא מכה לפי דברי הפרי חודש. אבל רב מוישה שאומר שידיעה זה שווה ראייה, לא חושב שזה שייך בנידו דדן. אי בדידי טליה, הייתי אומר שני דינים יש כאן. עד כאן לא ינחלקו גדוי להדוירס, אלא כאשר החשש של תרעובת חולף תומה הוא חשש רחוק, בלתי סביר, בלתי סביר בעליל. האם יש מקום להקל או לא? האם אומרים זלבוס על טעימה? ומכיוון שהטעם הוא חשש תרעובת, כשהטעם הזה לא סביר, אין לאסור, או שבע אומרים גזירה. גזירה מלפוני, אין לך רשוס להרר. עד שיובי בייזן אחר ויבטל, צורך מני נחל להתירוי. אבל כאשר מדובר בפיקוח ממשלתי, זו סברה הרבה יותר חזקה. מירטס. אנחנו רואים שחזל הקלו, היכד מירטס. כאשר הגוי חושש, מפחד לערבב. אז כשאין בהמות מאוד באזור, זה לא מירטס, זה רק לא סביר. כאשר זה יגרום לו הפסד כספי, זה לא מירטס, זה רק בלתי סביר. בזה נחלקו ראשונים. אבל היחד מירטס, זה לא יגורה מיסוע ליושב, והוא יכול לראות. אנחנו הרי רואים שהטז והשח הרחיבו את היתר של מירטס, וגמור כתוב רק יושב ועומד. והם אומרים די ביועצה ונכנס. ואם כן, יש מקום לטעון שאפילו לדעת המחמירים ויסוד שיטתם מדובר בגזירה, וגזירות עומדים בעינם גם כאשר הטעם של הגזירה לא סבירה. אבל כאן אפשר שלכולי עלמי יש להקל, כי כאן מירטס. למה הוא מירטס? שמה יתפסו אותו. וכאשר הגוי מפחד שמה יתפסו אותו, הרי זה בכלל הקולה של יושב ויכול לעמוד. הרי זה בכלל הקולה של יויצה ונכנס. הגה ביה עצמכו. אם היהודי לא יושב שם בעצמו, אבל אחד העובדים שלו יושב שם, אחד הפועלים שלו יושב שם, האם לא די בכך? האם יש...
כל הלשון.
נפקמנה אם הוא יושב או מישהו מפקח מטעמו, אז כשיש פיקוח ממשלתי, הרי זה כאילו המפקחים מטעם המדינה, המפקחים מטעם הממשלה, הם השליחים של הבעלים. אז מה זה משנה אם זה הם או מישהו אחר? ולכן מירטס, ובמירטס יש לקר. כתבתי תשובה בעניין מצלמות מעקב. היום מקובל בכל כך הרבה מקומות, גם בבתי מגורים וגם במפעלי תעשייה וגם במשרדים, עין רואה, ואויזן שומעס, וכל מהספר בספר נכתבים. משנה במסכת אבויס, אבל היום זה הרבה יותר פרקטי. ובכל כך הרבה מקומות יש מסלמות מעקב שרואים אותך בכל רגע נתון. האם בכל רבה כמדי שיש מסלמות מעקב? ואני חושב שיש מקום להקל. מבחינה פרקטית זה עדיף מאשר יוצא ונכנס. בפועל מה שקורה במקומות רבים, שיש משגיח. מה זה נקרא יוצא ונכנס? הוא מגיע פעם בשבוע, פעם ביומיים שלוש, אפילו פחות. ואף על פי כן, ועדות הקשרות נוהגים להקל. יוצא ונכנס, מירטס, זה מירטס מאוד קלוש. אבל כשיש מסלמות מעקב, זה הרבה יותר סביר שהגוי לא יעיז. גם כאשר אדם יושב בזמן הגמורה, והוא יכול לראות את החולבים, הוא לא יכול לראות את מעשיהם באופן מוחלט. כמה קל להסתתר מאחורי גוף של פרה ענקית, ולשפוך מכלי לכלי, ויאף על פי כן חזר לכלו. מירטס, כשיש מסלמות מעקב מכל הכיוונים, אתה לא יכול לעשות תנועה קלה ככבדה בלי שיעקבו אחריך. אז אין שם אדם שיושב פיזי, אבל מצד המירטס אני חושב שזה כל כך סביר להקל. אז בהלכס ייחוד, לחזון איש יש יסוד גדול, מדובר בפסיכולוגיה. הדינים של בעל הביאיר, פסח פסוח לשוס הרבים. אומר החזון איש, אפילו כאשר מדובר באדם שויטה או זקן וזקנה, שהם בידם להתלונן, מדובר בדבר פסיכולוגי, כך גם הדין של בעלו באיוב. אבל בנידון דידן, אני חושב שמצלמות מעקב לא פחות טובים מאשר משגיח שיושב באופן פיזי. מכל מקום, יש פה כמה שאלות. ואנחנו הולכים מן הקל אל הכבד מסוגיה אחת לסוגיה אחרת. כאשר אין כדאיות כלכלית, החלב התמה עולה יותר מהחלב הטהור. כאשר אין סבירות לחשוש לתרובת, משום שבכל העיר, בכל המחוז, אין בהמות טמאות, ולא נהוג לחלוב בהמות טמאות. שאלה שנייה. בשני השאלות האלה, נחלקו גדולי הקדמונה, מהמרדכי ותש, ויצר הדבס, סמסויפר, חזון איש. פיקוח ממשלתי. אז ידוע שרב מויש שקר, אבל זה הפסק של החזון איש לפני רב מויש. ורב מויש שמכן רק בשעס הדחק, והחזון איש לא עושה מזה שעס דחק גדול. ושלוש דרכים אפשר להסביר את הפסק הזה. חזון איש מסתמך על הפרי חודש וסייעתוי, מדובר בחשש ולא בגזירה. רב מויש שטוען שידיעה הרי כראייה, ואני אומר, מירטס. זה כאילו השליח של הבעלם יושב שם ומפקח. וכל זמן שיש מירטס, יש להקל. עדיף מפיקוח ממשלתי, מצלמות מעקב. שהרי במצלמות מעקב, באמת עין רויה, בפיקוח ממשלתי אין מי שרואה, אלא ממשלה יש לה דרכים לעקוב. בדיקות מעבדה, עדות, אבל מצלמות מעקב לדעתי עוד עדיף. הסברה של רב מויש שיש לה מקום מסוים בבייס מאיר. בייס מאיר יורד עשר מקופת הזבוב עושה מעין פשרה. והוא אומר, כשאין בהמות בעיר יש להקל, כשאין כדאיות כלכלית יש להחמיר. מצד אחד אומר בייס מאיר, מדובר בגזירה. וגם כאשר החשש לא סביר, הגזירה עומדת בעינה. אבל כאשר אין בהמות בכל העיר, הרי זה ידיעה ברורה. וכשיש ידיעה ברורה, לא שייך גזירה. הרי שבייס מאיר כבר כתב, ידיעה שווה ראייה. אבל אני חושב שיש חילוק גדול בין דברי בייס מאיר לדברי רב מויש. הבייס מאיר אומר, אין בהמות טמאות בכל האזור. את העובדה הזו אכן אפשר להגדיר כידיעה, ידיעה ברורה. אין מאיפה להביא חלב טמא. אבל כאשר חלב טמא ביוקר, אי אפשר לקרוא לזה ידיעה זו השערה. אשר עמף שמבוססת על דפוסי התנהגותם של בני אדם, אבל אי אפשר לקרוא לזה ידיע. ולכן אני חושב, סביר לקבל את דברי בסמיה, הלוחק את דברי המכריע, אבל מכאן עד לסברה של מוישה, הדרך רחוקה מאוד. לגבי עצם השאלה, גזרה או חשש? נפקא מינה בשלוש או ארבע תחומים כפי שהסברתי. אפשר שנחלקו ראשונים בדבר? הרמב״ם ג' י' ג' ממחולס אסורס מדבר על גבינה. בגמור הכתוב שגבינה לא אסרו, כי בגבינה לא שייך תרובת של חולף תמיה. ואף על פי כן מטעם אחריך, החומם של האחריהם אסרו גבינה. למה אסרו? מפני שמעמידן אויסה באור כיבס נבלו. טעם אחר לגמרי. בגבינה לא צריך לחשוש לתרובת של חלב תמה, סרו מטעם אחר. כותב הרמב״ם. ולמה לא אומרים שהבליה של נווה לבטל ברוב? כי זה מעמיד. ודובר המעמיד אפילו באלף לא בטל. כך כותב הרמב״ם. מגד משנה מביא בשם הרמב״ן והרשב"א. והדברים טובים גם ברנה ודזור דף י' ג' מדה פייריף. טעם אחר. בכל הנוגע למחלות עקום, גויים שחזל עשו, לא עורכים אחרי נויסן טעם. ואפילו זה פחות מנסין הסתם, פחות משישם, האיסור עומד בעינו. מפני שרוצה לחכומם להרחיק את מחליהם. יש מי שהבין את דברי הרמב"ן והרעש בו, כאילו כל האיסור של חול הוואקום, זה כדי ליצור חייץ בינינו ובינם, כמו בנויסיהם, שחזל אסרו סתם יינום, משום בנויסיהם, לא חושב. איך הרמב"ן ורשב"א יכולים לחלוק על גמור מפורשת, שכל הטעם הוא שמא יחליפו, ולכן אני אומר פשט ברמב"ן וברשב"א. יהיה הטעם שאסרו אשר יהיה. חכמים הפליגו בחומרה, בכל פעם שיהודי בא להנות ממחלים של גוי. ואני חושב שהרמב"ן ורשב"א אומרים סברה כללית. בישול עקום, פס עקום, חול עקום, סתם יינום, איסורים חלוקים, איסורים שונים. כל אחד מטעם אחר. הצד השווה שבהם, שבכל זאת, להרחיק ישראל מגוי, ולא חשוב מה הטעם המיידי. ובכל אלה החמירו חכמים, אפילו פוחס מנויסן טעם. הלשון של רמב"ן, פן יפרוצו בהם. אני חושב שמדובר בסברה משנית. לא שהראשונים האלה סבורים שעשו חול ונוכרי כדי להרחיק אותנו מהם. לא, הטעם של איסור זה רק חשש של תרויבס. ויאף על פי כן, חכמים מפליגו בחומרה בכל האיסורים של הנאה, מתבשילים, מאפייתם, אם זה פס עקום, אם זה בישול עקום, אם זה יינום של עקום, ואם זה חול עקום, הסוגיה שלנו. ולכן לא טעם חדש יש כאן, ואי אפשר להוכיח מדברי הראשונים האלה, שמדובר בגזירה או בחשש, גם אם מדובר בחשש ולא בגזירה. עדיין, אומרים הראשונים סברה כללית, מדובר במחלים של גויים, חזל החמירו, והם אוסרים אפילו פוחס מנויסן טעם. עוד שאלה שלגבי הנחלקו גדוי לזמן, אבקת חלב נוכלי. רפש פסח פרנק מקל, הר צבי יורדיה, אני חושב קוב ג' קוב ד'. ותנה של רפש פסח, מה שגזרו גזרו, מה שלא גזרו לא גזרו, ואין לכו אלה מה שעשו חכמים. חכמים עשו חול וקום, אבל אבקת חלב, לא הייתה אבקת חלב בזמניהם. ישאל השואל, אבל חלב כבר נאסר, טרם הפכו אותו לאבקת חלב. כי אבקת חלב לא גדל על עצים, וגם לא יוצא מהאף של הפרה. מחלב עושים אבקת חלב, ואם חול וקום אסור, כיצד איסור הופך להיות היתר? זו טענת סרק. הרי בגמור אומרים שגבינת עקום מותרת. גם גבינה לא גדל על עצים. גם גבינה, כל גבינה היה פעם חלב. ויפה פי כן רואים שבתחום הזה של חול הוואקום אנחנו מתייחסים לחלב בצורה ובדרך שהוא מופיע בפנינו, ואף על פי שהוא כבר נאסר מטעם חול הוואקום, אם עכשיו זה גבינה, גבינה לא אסרו, אם עכשיו זה אבקה, אבקה לא אסרו. זאת הסברה של רבי פסח פרנק, והחזוניש חולק עליו. באותו קטע בחזוניש, סממה מעליו ביורדי, סבדל את החזוניש אומר, מה בין חלב לאבקת חלב? בזה, כמו בזה, יש ששל תרובת מינים אסורים. לכאורה, ההר צבי, רב פרנק והחזוניש נחלקו באותה שאלה היסודית שציינתי מקודם. האם מדובר בגזירה או בחשש? רבי פסח פרנק שמקל סבור מדובר בגזירה. ומכיוון שמדובר בגזירה מצד אחד יוצא חומר, גם אם הגזירה כבר לא סבירה, הגזירה עומדת בעינה, מצד שני יוצא כולה. על מה שגזרו, גזרו. על מה שלא גזרו, לא גזרו. ומשום כך, מה שלא אסרו חזל, הרי הוא מותר. ולכן אותה חקירה יסודית, יש לה שני פנים. פנים אחת לחומר ופנים שני לכולה. אם מדובר בגזר, שאל הכלבה אבקת חלב. אבל העובדה שהגזירה לא סבירה, אין בה כדי להקל. ואם כן, החזוני שלישיתו סוי. החזוני סומך על פיקוח ממשלתי, לא כדברי רחסם סופר, משום שחזוני סבור שמדובר בחשש, ולא בגזירה. אם מדובר בחשש, יש לאסור גם אבקת חלב, משום שהחשש שייך גם באבקת חלב. אז סיימתי מקודם שהרב וייס, הגייביד של ירושלים, שלוש תשובות, לא סומך על פיקוח ממשלתי. לשיטתו, מדובר בגזירה. והגזירות עומדים בעינם גם כאשר הטעמים כבר לא מסתברי כלל. יהודי יקר, אחד מתלמידיי, העיד בפניי שהוא שאל את הרב וייס לפני עשרות שנים. כאשר המנחסיסו כדיין היה אב בייזדן במנצ'סטר, שאל אותו האם חלב נוכרי אסור גם אבקת חלב, ורבייס אמר לו במפורש, לא צריך להחמיר באבקת חלב, משום שאבקת חלב אינה בכלל הגזירה שגזרו חכמים בשעתו, ונמצא שגם המנחס יצחוק לשיטו סוי. המנחס יצחוק מחמיר בפיקוח ממשלתי, ולכן הוא מקל באבקת חלב, כשתעשה הצבי. החזון יש מקל בפיקוח ממשלתי, ולפיכן חלב להחמיר באבקת חלב, נמצא שכל אחד משני הצדדים היסודיים שאנחנו מסופקים בהם, יש בו כולה מצד אחד וחומרה מצד שני. אני חושב שההסתמכות על פיקוח ממשלתי הוא היתר בשופי. כך הקל החזון איש, רב מוישה, אף על פי שהם אמרו סגנונות שונים, ואני יצאתי סגנון שלישי, צד השווה שבהם, שהם הקלו. ואני נשאלתי מאות פעמים, בעיקר מהציבור באמריקה, כי יש מקומות, ארצות הברית, רחבת הידיים, העצומה והגדולה, לא בכל מקום קל להשיג חלב ישראל. ואני אומר, אפשר לסמוך ולהקל בחלב נוכרי. אמנם, אם אפשר להשיג חלב ישראל, למה לחפש קולס? חזל ציוונו, הווי בורח מנו עבירו. צריך לא רק להימנע מעשיית עבירות, צריך לברוח. כשם שאנחנו בורחים מהר געש שפתאום מתפרץ, והלב הנשפח החוצה, ואנחנו רצים כל עד נפשנו ואפינו, הווי בורח מנו עבירו. למה לסמוך על קולס בשאלות השנויות במחלוקת כשאין צורך? והיום, ציבור מדקטיקים במצווס גדל והתעצם כל כך שכמעט בכל מקום בעולם יש שפע של מוצרים של חלב ישראל. רוב בתי השיווק הגדולים בארצות הברית, הסופרמרקטים הגדולים, יש להם מחלקה של מהדרין של חלב ישראל, אבל אכן במקום שקשה להשיג חלב ישראל, ועדיין יש מקומות בעולם שזה קשה מאוד, אני חושב שיש בהחלט מקום לסמוך לכולה, על אותם גדול יסור שסבורים, כשיש פיקוח ממשלתי, או סברות אחרות שהופכות את החשש לבלתי סביר לגמרי, יש מקום לעקר. וכפי שאני הסברתי, פיקוח ממשלתי עדיף מכל הסוגיות שבהם דנו הראשונים וגדולי הפוסקים, משום שפיקוח ממשלתי הרי כאילו אכן רואים מה בין שליח שבעלים שמפקח או פיקוח ממשלתי, כפי שהסברתי. לגבי השאלה של הפקת חלב, אני גם חושב בשעה סתך כאפשר להקל עליו, אבל כשאין צורך חיוני ראוי להחמיר, כך נראה עיקר אני הזדהיתי בכל המערכת הגדולה הזו. ומדובר בסוגיה מרתקת וגם נוגעת הרבה הלוך על המעשה. אז ידידים יקרים, זה השיעור הראשון שיש לנו אחרי ימי החג. בנעילת החג, אחרי יותר משנה, היה לנו סעודה בבית המדרש שלנו. התקבצנו לומר שיר הסיים בליל שביעי של פסח. אבל בנעילת החג, אחרי יותר משנה, נטילת ידיים. שנה תמימה לא נכנס פיסת אוכל לבית המדרש שלנו, כי חששתי מאוד מהידבקות במחלה. התחלתי להקל יותר, אחרי שכחמישה מיליון מתושבי הארץ כבר התחסנו חיסון שני, והמספרים יורדים מיום ליום של הנדבקים החדשים, מכל מקום. דיברתי בנעילת החג ואמרתי, נעילת החג תמיד, למרות שמדובר בחג, עדיין, ונסתבנו ושמחנו בחיקך, אבל תמיד יש מרכיב, תמיד יש אלמנט של עצב, כאשר אנחנו נפרדים מימי החג, המשמחים, המאירים, החביבים, הקדושים והתאורים. קשה להיפרד. אבל כאשר אנחנו נפרדים מחג המצויס, עדיין אנחנו קשורים על ידי המצויס הספיאס ורוימה. לפי פשוטם של הכתובים, מצווה ספירס הוא המקשורה לקורבנות, בין בנקודת המוצא ובין ביעד. מיום אביחם אסוים הרתנופו מצד אחד, והקרבתם מנחו חדוש על השם מצד שני. אנחנו יוצאים לדרך אחרי קורבן אוימה, וכאשר נגיע מיד נביא את השתי לחם. אבל גדול הראשונים, ספר החינוך שינבוב רבנו ירוחם ורבים אחרים, אומרים, שהימים קשורים דווקא לאחרונה לקבולת התורה. הר"ן מביא סוף מסכת פסוחים מדרש נפלא. כאשר בני ישראל יצאו מארץ מצרים, יום יום היו מתקבצים אצל מוישה רבינו וטרוניה בפיהם. והם אמרו למוישה, מוישה רבינו, אתה הבטחת לנו עוד טרם יצאנו מארץ מצרים, זלך וויס, זלך וויס, כי בצאתכם ממצרים תעבדון, עשו אלוהים על ההר הזה, מתי יבוא היום, מתי זה יהיה? והקודש ברוך הוא ראה את ההשתוקקות ואת הציפייה שלהם לביאס הגויל, ולכן הוא צבא, לא לביאס הגויל, אלא קבלת התורה, ולכן הקודש ברוך הוא צבא שבכל שנה ושנה, יהיו סופרים את הימים. וכותב ספר החינוך, להרויס בנפשנו הסחיפץ הגודל שיש לנו על היום הזה, כעבד ישאף צל, והוא סופר את הימים, מתי יגיע היום שיצא בו לחירוס? ידידים יקרים, בהר סיני לא יצאנו לחירוס. ההפך הוא הנכון, כי בנו על עצמנו אור מלכו שמיים. כי לי בני ישראל עבודים, עבודיהם אשר יצאו ישראל מארץ מצרים. אבל כן, העבדות הזו היא חירוס בשבילנו. אין לכו בן חורין אלא מי שיועסק בתורה. בעבו ובשמחו, כי בנו על עצמנו אור מלכו שמיים. ולכן המשל הוא אכן, כעבד ישאף צל, ויספור את הימים מתי יגיע. הוא איזה נחשף שיצאו בוי לחירוס. רבים מגדולי ישראל, בפרט רבי ישראל סלנטה, כפי שמסופר בלב אליהו של רבי ליאון הפיאן, והדברים מופיעים גם בחידוש ערים. רבים מגדולי ישראל ראו קשר בין מ"ח דבורים שתורה נקנס בהם, ובין מ"ט ימי הספיר. ורבי ישראל סלנטה היה דורש בעליל מתלמידיו, הלוך על המעשה, כל יום ימי הספיר יעבדו על אותו מידה שתורה נדרשת בהם. אלא שרבי ישראל סלנטה מתחבט, מה עושים עם היום הממתת? יש רק ממחס קניונת אלה ויש ממתת ימי ספירה. ותמיד אני אומר, אם אמרו חכמינו, התוירה נכנס בממחס דבורים, ולפיכך התוירה גדולה מן המלכוס ומן הכהונה, מם חס לא יפוחס ולא יויסה. עליהם אין להוסיף, ומהם אין לגרויה. אז מה עושים עם היום המיותר? אמר רבי סוס סלנטרה, חזור. יום אחרון צריך לחזור על הכל. לא נשמע לי סביר, לא נשמע לי מתיישב על הלב. יש חשיבות עצומה בחזור. וגם חזל הפליגו בחשיבות של החזור. אבל לא מדובר בדין דיורייסה, ולא מדובר בחיוב. כל כך לא סביר לפרש את הקשר בין ממתס ימי סביר, אלא ממחזבום שנקנס בהם, בהתבסס על חזור. וגם אין מידתיות. אני לא חושב שיום אחד די בו כדי לחזור על ממחס דבורים שאתו אלה נקנס בהם, ולבדוק ולפשפש בחוירן שבסדוקם שבנפש האדם, האם באמת השלמנו את כל הממחס דבורים שאתו אלה נקנס בהם. ומשום כך, אני הייתי אומר דרך אחרת, וכבר אמרתי את זה פעמים רבות. בנידד הפיינו מדבייז, יש שאלות רבות ששאלו אנשי אלכסנדר, יש לו מסיים את רבי שוב בן חנניה, ובין השעה שאלו אותו, מה יעשה אדם ויחכם? אומרו הם, ירבה בישיבה וימיית בסחויר. מה השאלה? שבת תלמד. אומרו לו, הרבה עושה כן ולא יולצה ביודו. אמר להם, יבקש ממי שהחוכמו שלו. וגם הוא אומרת במפורש, הו בהו לא, הוא בלו יהו, לא קיימי. לא תזכה לכיסא של תוירו, על ידי שתעבה בישיבה וימיית בסחוירה. אלה אם כן הוא גם מלווה את האומר לתייגיע, בבקושה, יבקש ממי שהחוכמו שלו. שהרי חוכמס התוירה לא דומה לכל שאר החוכמס שביועלם. כל דבר שילמד האדם, אם זה פיזיקה, אם ביולוגיה, אם זואולוגיה, כל תחום, אם זה רפואה, כל תלוי בכישרון ובהתמדה. אם אתה בעל כישרון, ואתה מתמיד בלימודים שלך, אין ספק שתצליח. חוכמס התואר אמרו חזר במגילת אבות, לעשו כשמייצה, סייעתא דשמיא. בלי סייעתא דשמיא אתה לא יכול לזכות, להעמיד את הדין על בוריו. אולי משום שחוכמת התורה כל כך מורכבת, ולכן בלי סייעתא דשמיא אדם לא יכול להגיע עד תמצית עניין, תמצית עיון. לא כמגיע לסייעתא דשמיא, וכדי לזכות בסייעתא דשמיא, צריך גם להתפלל. ולכן אמר רבי שוב בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? יבקש ממי שהחוכמה שלו. רבי ירוחם אמיר, המשגיח הגדול, מצטט מספר ברוך שאומר. ברוך שאומר הוא ספר ההלכסתם, ספר תורה תפילה ומצוות. כל מי שעוסק בסוגיות האלה מכיר את הספר החשוב. אחד מרבנו ראשון ברוך שאומר. אבל השם הוא שם מוזר, ברוך שאומר. ולמה לא ישתבח? ישתבח שמחו? או הוידו לשם? איזה מין שם זה ברוך שאומר? מביא רבי ירוחם, שבעל הברוך שאומר כותב, הוא היה יתום אב ומאם, ובצעיר אותו על אף שהיה מוכשר ביותר, לא היה מי שיקח אותו תחת כנפיו וילמד אותו תורה. והילד היה לו קול נעים ואהב לשיר, והיה מתייצב ליד אורן קודש הפתוח, ושר ברוך שאומר, כי בהיותו ילד של המרצים, זה מה שהוא ידע, וזה מה שהוא חזר, וחזר וחזר עוד פעם, זה כל מה שהוא ידע. ובזכות התפילות האלה שיצאו בלב טהור, בבכי ובתחנונים, הוא זכה להיות אחד מרבנו הראשונים, שבס יוסף מסתמך עליו פעמים רבות. זה החשיבות של תפילו, תפילו לקבלת התורה ולתלמוד התורה ולהצלחה בלימוד. ואני אומר, תפילות האלה חזקה עליהם שיתקבלו לרצון. כאשר אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא עושר, פרסום, כבוד, לא בטוח שהמשאלות שלו יתמלאו. אני מכיר אלפי אנשים שמתפללים לשירות, רק אחד זוכה לביזס הים. אבל כאשר אדם עומד לפני הקודש ברוך הוא בלב טהור, ומה הוא מבקש? אני מבקש, תן בלבי אהבה סחו ויראה סחו, תן לי חשק ללמוד. התפילות האלה הולכים ישר עד לכיסא הכובד, והקודש ברוך הוא שמח למלא אותם. מה יעשה אדם ויחכם? יעבה בישיב ימי בסחורה, ויבקש ממי שכח משלו, אמו של המעד עובד עימה. אדם מטפס על סולם, צריך להגיע לקומה העליונה. ובסולם הזה יש ממתת שלבות, חצי מטר ממדרגה למדרגה, קשה ביותר לעלות. צריך מאמץ גדול להרים את הרגל חצי מטר, וכך הוא מטפס ומטפס ועולה ועולה. כמעט הגיע למעלה, ואז הוא מסתכל וחשכו עיניו, והוא רואה שהשליבה העליונה חסרה, פשוט היא נפלה, היא חסרה, לא יודע מה לעשות, הוא לא יכול להתקדם, חס וחלילה הוא יכול לשבור ולשבור את ראשו, סכנה גדולה, אבל הוא לא יכול להתקדם, הוא מסתכל למטה וחרדה אופפת אותו, לרדת הרבה יותר מסוכן מאשר לעלות, ואין לו כוח עכשיו לרדת, הוא עשה מאמץ כביר להגיע לכאן, והוא לא יכול להתקדם. אז מה הוא עושה? אז הוא מתחיל לצעוק, אולי יש שם למעלה מי ששומע את הקול שלי, תושיט לי יד, תושיט לי חבל, תעזור לי. הלכתי כל כך דרך ארוכה, ואני עדיין רחוק. כל מה שעשיתי לא הועיל לי במאומה, אם אני לא יכול להתקדם. אם מישהו, בבקשה, תעזרו לי. ממחס ימים שלו, אמא, כנגד ממחס קניוני תוילה. כל אחד מהם דורשת עבודה גדולה. לבסוס רנטר אמר, קל יותר לעקור הר ממקומו, מאשר לשנות מידה אחד בנפש האדם. לשנות מידה אחד מהרגלי האדם. דרך ארוכה וקשה. ואנחנו כמעט הגענו ומרגישים שעדיין לא יצאנו לדרך. אנחנו כל כך קרובים וכל כך רחוקים. אז מה עושה האדם? מתחיל לבכות ומתחנן לקודש ברוך הוא. תושיט לי יד. תעזור לי לעשות את הצעדים האחרונים. ואז מתקיים בו, תוידי שולח ידוי מנחור, ומה יהיה אמור לו. אז זה הפשט שלי, בממתס ימים כנגד ממחס ואום שתוידי נכנס והם. תלמידים יקרים. אחים אהובים, אני לא מתכוון לומר שצריך להמתין עד ערב שבועות כדי להתחיל להתפלל, לא. ערב שבועות זה יום שכולנו עסוקים, ערב יום טוב, אי אפשר להמתין עד אז. מה היום צריך להתפלל? בכל יום ושנה צריך להתפלל, בכל רגע צריך להתפלל. המספרים הם עניין סימבולי, עניין סמלי. יום ממתת זה בשול תפילה, אבל לא צריך להמתין עד יום ממתת כדי להתחיל להתפלל. עכשיו צריכים להתפלל. ולשפוך שיח לפני הקודש ברוך הוא, שיתהר את לבבינו ליעבדי באמס. ויתם בלבינו אהבוסוי וירוסוי, לעשות רצונו בלב שלם. נתפלל שנצליח בתלמד תורה, שקודש ברוך ייתן לנו סייעתא דשמיא, כדי להגדיל תורה ולהאדירה. קיץ בריא לכולם, אגוד גבן שטיו, הגזינת הזמר, ושנשמע בשורות טובות, ונזכה לראות. משיח צדקנו במהרו ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.